והיו חיי שרה. אורח חיים למעלה למשכיל, למשכיל למען סור משאול מוות. כן, אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה. אז נראה איך הוא מפרש את הפסוק. שלמה המלך עליו השלום הודיענו בכאן, כי המשכיל המכיר תכונת העולם הזה שהוא עולם ההפסד, הוא יודע אורח חיים למעלה בעולם העליון הנצחי, ועל כן מסיר ומסלק עצמו מתאוות העולם הזה ולא יעשה ממנו קבע. זהו, את למה הוא מתנהג כך? למה הוא מסיר ומסלק עצמו מתאוות העולם הזה ולא עושה ממנו קבע? זהו למען סור משאול מטה, כדי שלא יגיע לשאול למטה. והמשל בזה למי שדר בעיר אחת. ידוע הסיפור הזה, הוא פשוט משתמש, יש את הסיפור המפורסם על החפץ חיים, אני חושב שכבר הבאנו אותו פעם. נכנס יהודי מאמריקה, כן. סיפרנו את זה, זה ממש מה שהוא אומר כאן, ממש אותו, 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 אותו רעיון
לגבי הרעיתים ש...
כן, כן, כן. נכנס יהודי מאמריקה אל החפץ חיים, רואה שולחן מת ליפול וכיסא שאפשר, אני יודע, בקושי לשבת עליו. אז הוא שואל אותו, איך הרב מסתדר עם הרעיתים האלה? אז הוא אומר לו, איך אתה מסתדר? אז הוא אומר לו, אני נמצא פה באיזה חדר, שכרתי לי איזה חדר, נו, ושם איזה רעיתים יש לך? וגם רעיתים פשוטים, נו, אבל מה אתה רוצה? לא, אבל לי באמריקה יש רעיתים, רעיתים חשובים. כאן אני אורח. אבל לא חפץ חיים, גם אני אורח. פירושו, אדם צריך להרגיש את עצמו, זה לא המקום הקבוע שלי, יש לי מקום קבוע. אז זה אותו רעיון שהוא כאן, והמשל בזה, זה המשל שהוא מספר. למי שדר בעיר אחת ויודע שאין דירתו לדור בה אלא דירת הרי, כי רצונו ומחשבתו ללכת אל עיר אחרת שעתיד לדור בדירת קבע, אין ספק שלא ישתדל לקנות שם שדות וכרמים ולא כלים וחפצי בית. מדוע? שאין כוונתו לקבוע דירתו להתיישב שם. אז אומר כך המשכיל היודע שיש אורח חיים למעלה, אינו משתדל בעניין הגוף כלל בעולם, כי אם במוכרחים, בדברים שהוא מוכרח, ובאותם שמחנה לעבודת השם יתברך, שאי אפשר לו לעמוד זולתם, שיודע שהעולם העליון הוא דירת הקבע, והעולם הזה אינו אלא דירת הרי, ולפי שהעולם הזה הבל וריק, ואין ראוי למשכיל לעשות ממנו עיקר, כי אם בעירת השם יתברך, לכך התחיל שלמה המלך עליו השלום את ספרו, הבל הבלים אמר קהלת, וחתם במידת העירה, כן? או, אז זה הפירוש בפסוק, אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה. המשכיל יודע שהמקום הקבוע זה לא המקום הזה, לא העולם הזה, העולם הבא, כן, העולם שאחרי הוא העולם הקבוע, ולכן הוא את כל מה שיש לו, את כל מה שהוא יכול, הוא מכוון כלפי מעלה, וכל זה למען סור משאול מטה, כדי שלא ייפול השאול. עכשיו זה פירוש אחד. עכשיו הוא אומר, או יהיה פירוש הכתוב, אורח חיים למעלה למשכיל, שידבר עם המשכיל. ואת לפי הפירוש הראשון הוא לא מדבר עם המשכיל, הוא רק מתאר את המשכיל. הוא אומר המשכיל, האדם המבין, מבין שהעולם הזה הוא עולם של הפסד. מה פירוש הפסד? שהוא עתיד להיפסד.
נכון,
כן? הוא לא, לא יישאר ממנו שום דבר. לעומת העולם האחר שהוא עולם קבוע. עכשיו הוא אומר פירוש חדש, או יהיה פירוש הכתוב אורח חיים למעלה למשכיל, שידבר עם המשכיל, ואומר לו, אתה משכיל, דע שיש לך אורח חיים למעלה, ולמען זה סור משאול מטה. כלומר, יש לך להסתלק מן התאוות הגופניות, כדי, זאת אומרת, שלמה המלך אומר, איך צריך לדבר לאדם משכיל? לומר לו, כן, אורח חיים למעלה, כן, למען סור משאול מטה. אז הוא אומר, כלומר, דע שיש לך אור החיים למעלה, ולמען זה סור משאול מטה. כלומר, יש לך להסתלק מן התאוות הגופניות, כדי שתזכה, זאת אומרת, הסור משאול מטה, הוא מפרש, מה זה סור משאול מטה? תסתלק מן התאוות, מה זה שאול מטה? שאול מטה זה כינוי לתאוות הגופניות שהן למטה. כן? אז תסתלק, מתסור משאול מטה, כדי שתוכל להגיע, להשיג את אורח החיים למעלה. ולפי פירוש זה תהיה מילת סור ציווי, לא מקור. כן? אור החיים למעלה למשכיל, ולמען זה, למען, כן? סור, הוא אומר לו, מדבר אליו בגוף, בגוף יש, בגוף, בנוכח. סור משאול מטה, כן? ויהיה כתוב עזרה וציווי למשכיל, שאם ירצה לזכות אל החיים הנצחיים, שיסור מתענוגי הגוף שהוא משאול מטה. ומה שהזכיר ראשון אורח, באמת, עכשיו הוא עומד על עוד נקודה, מה זה אורח חיים? דרך חיים למעלה למשכיל. למה כתוב אורח חיים? אורח, איך כתוב? ורוכבי אתונות ילכו אורחות, ילכו אורחות הכלכלות. מה זה אורחות הכלכלות? אורח זה שביל, זה לא דרך. דרך היא משהו רחב. אורח, כן? עוברי אורח. יש מושג שנקרא עובר אורח. אורח זה לא דרך רחבה. אז הוא שואל, למה כתוב כאן אורח חיים? למה לא כתוב דרך חיים? אז הוא אומר כך, ומה שהזכיר לשון אורח ולא דרך, לפי שהוא מלשון אורח, הוא רומז למשהו, למשל שהוא הביא, לפי שהאדם בעולם הזה כגר בארץ וכאורח נטל אלון, וכשם שהאורח הנכנס לפונדק יודע עצמו שנסיעתו יום אחר, הוא לא מתכונן להישאר כאן באופן קבוע, נסיעתו יום אחר ודירתו שם מעט, והוא נחשף לשוב למקומו בארץ מולדתו. כן, המשכיל חושב עצמו גר ואורח בעולם הזה, ויודע ומשיג שיש למעלה אורח חיים, ונפשו נחשפה לשוב לשורשה שהוא מקור החיים, ועל כן נקראת הנפש חיה. כן? ועל כן נקראת הנפש, הכוונה הנשמה, חיה, והנה היא חיה בטבע. לכן אמרו חכמי המחקר כי הנפש חיה בטבע מתה במקרה, והמקרה הוא החטא, והגוף מת בטבע חי במקרה, כי חיותו אינו אל, מה הוא מתכוון לומר עוד פעם, משפטים מסובכים, ועל כן נקראת הנפש חיה, הנפש זה כינוי לנשמה, והנה היא חיה בטבע, וכן אמרו חכמי המחקר כי הנפש חיה בטבע מתה במקרה, והמקרה הוא חטא, והגוף מת בטבע חי במקרה, כי חיותו אינו אלא בסיבת חיבור הנפש והגוף, והפרידה היא מיטת הגוף. וידוע כי מיטת הגוף סיבת החיים לנפש. מעניין מאוד. זאת אומרת, הוא אומר ככה, המציאות של הנשמה המחוברת לגוף היא מחיה את הגוף. אז יוצא ככה, הוא אומר, מבחינת הגוף החיות שלו היא מקרית, הנשמה באופן מהותי, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, הנשמה באופן מהותי חיה, הגוף, המציאות של הגוף כחי זה רק מצד החיבור שלו לנשמה. אז יוצא ככה, הוא אומר, הנשמה במהות היא שייכת לחיים, כי שהיא חלק אלוקה ממעל. הגוף הרי שייך לארץ. לארץ, כמו שאמרנו, הארץ היא מקום ההפסד, מקום הכיליון. אז יוצא שמציאות החיים בגוף היא מקרית, היא לא מהותית, לא מהותית לגוף. הגוף באופן מהותי לא שייך לחיים. החיבור שלו לנשמה גורם לכך שהוא יחיה, אבל באופן מהותי הוא לא שייך לחיים. אז זה מה שהוא אומר, והגוף מת בטבע חי במקרה, כי חיותו אינו אלא בסיבת חיבור הנפש והגוף, והפרידה ברגע שהנשמה נפרדת ממנו היא מיטת הגוף. אז הוא רוצה לומר, הגוף באופן טבעי מת, הגוף הוא דומם, הוא לא חי. מה שנותן לו חיות זה רק החיבור שלו לנשמה. ברגע שהנשמה מסתלקת, אז הוא חוזר לטבע הרגיל שלו. הטבע הרגיל זה מוות. וידוע כי מיטת הגוף סיבת החיים לנפש. על זה אמר שלמה המלך עליו השלום, טוב יום המוות מיום היוולדו. אז כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה, טוב יום המוות מיום היוולדו, מה אנחנו אומרים לעצמנו? שלמה המלך היה מיואש מהחיים, יותר טוב למות מאשר לחיות, החיים פה כל כך קשים, כל כך מסובכים. אני אומר שאתה קורא את הפסוק אתה עלול להתרשם כך. אז הוא מסביר, לא כך, הוא אומר, ידוע כי מיטת הגוף סיבת החיים לנפש. מה פירוש? הנשמה כשהיא מסתלקת מן הגוף היא חוזרת למקור. אז הוא אומר, על זה אמר שלמה המלך עליו השלום, ויום המוות מיום היוולדו, שיבח יום המיטה מיום הלידה, בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. לעולם הבא הוא שאי אפשר לנפש להשיג מעלת האדם העליון כי אם במיטת הגוף. זאת אומרת, השגת המעלה של הנשמה היא אדם יכול להשיג את שיא המעלה שלו רק כשהנשמה נפרדת מהגוף, כן? כי אם במיטת הגוף ובעולם הזה, לפי שאין שבחיו של אדם ומעשיו הטובים ניכרים ומפורסמים, כי אם ביום המיטה. למה? הוא אומר,
זה מה שאומרים אחרי מות קדושים
ובור. לא, תינוק נולד, אפשר לראות את המעלות שלו, אתה לא רואה שום דבר, אבל כשאדם מת אז אפשר לראות את המעלות שיש לו, אם יש לו, שהוא רכש אותם בעולם הזה, נכון? זה מה שהוא אומר, ומעשיו הטובים ניכרים ומפורסמים כי אם ביום המיטה, שהרי ביום הלידה לא יכירו מיהו, אבל ביום המיטה הכל מכירים אותו ומזכירים מעשיו הטובים מצדקותיו אשר עשה. עכשיו הוא מגיע לפרשה. עד כאן הכל היה הקדמה. וכן דרשו רבותינו ז"ל, בשרה אימנו כל זמן, רש"י אומר, רש"י מביא את זה על הפסוק, ויביאה יצחק האוהלה שרה אימו, ויביאה יצחק האוהלה, כשהוא הביא את רבקה כתוב ויביאה יצחק האוהלה שרה אימו. אז אומר רש"י, מביא את המדרש הזה, כל זמן ששרה קיימת היה לה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל. וכשמת הפסקו, וכשיצחק ביא את רבקה, אז הוא חזר הכל למקומו. אז הוא ראה, והביאה יצחק האוהל לשרה אמו, כן? הוא ראה שהיא באמת נכנסת במקום שרה. ועוד הוא אומר, אז מה הוא אומר? וכן דרשו רבותינו ז"ל, ושרה אימנו כל זמן ששרה קיימת היה לה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל, וכשמתה פסקו ונתפרסם זכותה. אז מדייק הרבנו בחיי, אבל נתפרסם זכותה מתי? כשזה פסק. כשזה היה, אפשר היה לתלות את זה באופן טבעי, אולי זה משהו רגיל, אבל ברגע שזה פוסק שהיא מתה, אז אתה רואה שהכל היה בזכותה, הכל היה מכוחה, כן? ועוד, שמתה בארץ ישראל ונקברה בארץ ישראל אחרי שהאריכה ימים. זה מה שכתוב, הוא שכתוב היו חיי שרה 120 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. וכתיב אחריו בפסוק שלאחר מכן, ותמות שרה בקריאת ארבעה יחבון בארץ נען. ראויה הייתה פרשה זו להידבק ולהיותה סמוכה למעלה אחר פרשת העקדה. חזל אומרים ששרה מתה כשעל שמועת העקדה מתה שרה ופחה נשמתה.
כמה יצחק היה?
מה?
37.
בעקדה בן כמה יצחק? בעקדה 37, כן, אז נולדה רבקה, ושלוש שנים אחרי זה הוא נשא אותה, כן. ומן הידוע כי כל הפרשיות שבתורה, כמו שהן מסודרות וסמוכות זו לזו, יש טעם גדול לסמיכתן, כי לא לחינם נסמכו, אבל מתוך סמיכות הפרשיות התבהר לנו לפעמים חוכמה מפוארה בהוראת חידוש העולם או בסוד היצירה כעניין פרשה זו, או בחוכמת הטבע כסמיכות פרשת נגעים לפרשת אישה כי תזריע, וכן משאר החוכמות. ומה שבא פרשת נחור והפסיק בינתיים לומר, כי בזמן העקדה מיד, פרשת אחורה, הכוונה היא הפרשה המפסיקה בין פרשת העקדה לפרשת חיי שרה. אחרי פרשת העקדה התורה מתארת את המשפחה של נחור. אז רש"י אומר, זה הקדמה ללקיחתה של רבקה על ידי אליעזר, או על ידי אברהם, ליצחק בנו. כל פנים, אז הוא אומר, ומה שבא פרשת נחור והפסיק בינתיים לומר, כי בזמן העקדה, מיד אחר אותן התולדות של נחור, נולדה רבקה בת זוגו של יצחק. וכשנולדה רבקה כבר מתה שרה. כשנולדה רבקה כבר מתה שרה, ולכך שמח מיד ותמות שרה בקריאת ארבע. ומעתה מתבהר לנו סמיכות רבקה במשפט בין לפרשת העקדה שלפניה ובין לפרשת מיתת שרה שלאחריה. ומה שאמרו במדרש, שלכך נסמכה מיתת שרה לפרשת העקדה, דהיינו שהיא שמעה שיצחק נעקד על גבי המזבח ופרחה נשמתה, עשה המדרש רבקה ושרה כאילו הן אחת, לפי שלא נולדה רבקה עד שמתה שרה. ולפי שהייתה במקומה רבקה, כמו שראינו, כמו שהבאתי מרשי, כן, ויביאה האוהל השרה אמו, ולפי שהייתה במקומה רבקה נכנסת במקומה של שרה, וגם היא דומה לה במעשיה הטובים. וכמו שדרשו החז"ל על הפסוק ויביאה האוהל השרה אמו, אז חז"ל דורשים והנה היא שרה אמו, זאת אומרת הוא ראה שהיא כמו שרה, והוא המדרש שהזכרתי.
זאת אומרת שלוש שנים עד היה הפסקה
מלידת רבקה עד זה שיצחק נושא אותה, כך כתוב בחז"ל. 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. אז אומר רבנו בחיי, היה כתוב ראוי לומר 127 שנים, אבל על דרך הפשט מנהג הכתוב להזכיר שנה בכל פרט ופרט, והטעם כדי לחלק בין חלקי המספר שהם שלושה. יש פה מאות, יש פה עשרות, ויש פה יחידות, כן? אחדים עשרות ומאות. וכן תמצא באברהם 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים, גם בישמעאל 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים. שני חיי שרה, אומר רש"י, כולם היו שווים, ברש"י כתוב לטובה, כאן כתוב כולם היו שווים בזכות. ועל דרך המדרש 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, בת 100, רש"י הביא את המדרש, בת 100 כבת 20 לחטא, ובת 20 כבת 7 ליופי. וברורו שהיה יופיה הולך ומוסיף ביותה בת 20 שהוא זמן העמידה, כמו בת 7 שהוא זמן התוספת. ושכבר ידעת כי זמנו של אדם שלושה חלקים, נערות ובחרות וזקנה. הנערות, הזמן של הנערות הוא זמן שבו הוא מוסיף ומתעלה, הוא זמן התוספת והעילוי. הבחרות, בשלב הבחרות הכל נעצר, הוא זמן העמידה בתכונה אחת. הזקנה זה הזמן שבו מתחיל החיסרון, מתחילה הירידה. ועוד על דרך המדרש, שני חיי שרה, כן, כמניין, זה הבלטורים. הבלטורים אומר, מעניין, גם הוא מביא את זה, כתוב והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. אומר הבעל התורים ויהיו, מה זה ויהיו? ויהיו זה הגימטריה של ויהיו זה למד זין 37. אז התורה רומזת ויהיו חיי שרה. כמה שנים היא חיה? כמה שנים היא חיה? 127 שנים. אבל מתוך ה-127 שנים, כמה שנים היא באמת חיה? 37 שנים. מהרגע
שלא להביא
אותך. בדיוק. בדיוק. כן? זה מה שהוא אומר. כי מיום שנולד יצחק עד יום העקדה, 37 שנים היו. והם היו עיקר חייה של שרה. כי קודם לכן לא היה לה בן. ומי שאין לו בנים חשוב כמת. ולכך יאמר ויהיו חיי שרה כי עיקר החיים שלה כמספר ויהיו. אבל שני חיי שרה, כלומר כל השנים שחייתה 127 שנה היו, כיוצא בו דבר דומה מצאנו אצל יעקב, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אז חז"ל אומרים אותו דבר,
כן.
ויחי יעקב בארץ מצרים, לפני כן כאילו הוא לא חי, כמו שהוא אומר לפרעה, מעט ורעים היו, כן, והיו ימי שני חיי ולא הגיעו לימי שני חיי אבותיי, כן? כיוצא בו ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. כשפירש יוסף ממנו ו-17 שנה במצרים. הרי 34 מניין ויחיעה, שם כתוב ויחיעה קוברת זין 17 שנה, משום שכביכול עד עכשיו הוא לא חי, אבל הוא עושה חשבון אחר, ויחי, אז הוא אומר זה גימטריה 34, כן? מניין ויחי, כי הם היו עיקר חייו של יעקב, וכל מה שבינתיים היו חיי צער. אז לכאורה, מה הוא רוצה? ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, כשפרש יוסף ממנו, והוא זין שנה במצרים. 17 שנה שפרש יוסף ממנו, זה היו חיים, ההפך, היה לו צער. לכן נדמה לי כל המפרשים אומרים הוא חי 17 שנה. מדוע? בשנים שהוא היה במצרים הוא חי, אחרי שנתברר לו שיוסף, אולי הכוונה, אולי ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה כשפרש יוסף ממנו ויהוד זין שנה במצרים. אני אומר, להגיד שהוא חי באותם 17 שנה, ההפך, החיים שלו היו חיי צער, והוא אומר כי הם היו עיקר חייו של יעקב, וכל מה שבינתיים היו חיי צער. מה הוא מתכוון שפרש יוסף ממנו? שפרש יוסף ממנו זה היו חיים, לא היה צער, ההפך, היה לו צער יותר מכל החיים שלו. טוב, לי לא ברור מה הוא מתכוון. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה כשפרש יוסף ממנו, יוזין שנה במצרים. נו, במצרים באמת הוא ראה את יוסף, אז הוא כביכול חי מחדש, אבל לפני כן. ואפשר עוד לומר, אני אקרא לה,
וזה גם היה יותר, לא?
מה?
יוסף היה במצרים יותר מ-17 שנה.
יוסף, לא,
זה לא 21? הלו, זה יעקב.
יוסף בן 17 שנה, וישב יעקב בארץ מגוריו, ויוסף, והוא נער, והוא היה אז בן 17, כן? יוסף היה בן 17 כשהוא נפרד מאביו.
אז זה אולי זה אותם 17 שנה עד שהוא פירש.
מה?
זה אותם 17 שנה עד שפירש.
כתוב על כשפירש יוסף ממנו. כשפירש יוסף ממנו.
שהוא היה בן 17.
אז עד אותם 17
שנה,
מלידת יוסף עד שפרש יוסף. אז אולי זאת הכוונה, נכון? יכול להיות שאתה צודק שזאת הכוונה. הרי 34 מניין ויחי, כי הם היו עיקר חייו של יעקב, וכל מה שבינתיים היו חיי צער. ואפשר עוד לומר, ויהיו חיי שרה על חיי העולם הבא נאמר, ויש זה למה שתמצא בסמיכות הפרשייה, פרשה שמועת העקדה ופרחה נשמתה. ולכך הזכיר ויהיו שהוא לשון קיום ולא הזכיר שני. אתם מבינים, הוא מדייק. כתוב ככה, ויהיו חיי שרה, כן, 100 שנה ו-70 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. בהתחלה לא כתוב ויהיו שני חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. כתוב ויהיו חיי שרה. אז הוא אומר, אפשר עוד לומר, ויהיו חיי שרה על חיי העולם הבא נאמר, ויהיה זה למה שתמצא, שני דברים, משתי סיבות. ראשית, סמיכות הפרשה שמועת העקדה ופרחה נשמתה, ולכך הזכיר ויהיו שהוא לשון קיום ולא הזכיר שני, כי החיים ההם, זאת אומרת, יש פה הבחנה בין שני סוגים של חיים. יש חיים שהם מחוברים, יש חיים שהם חיים, יש חיים שהם מחוברים לזמן. שני חיי שרה זה חיים שהם שייכים לזמן, לשנים. בעוד שבהתחלה כתוב היו חיי שרה, לא כתוב שני חיי שרה. אז הוא אומר, זה רומז למה? שכביכול יש פה שתי, או התורה מדברת בשני מישורים, על חיים בשני מישורים. חיים שהם לא קשורים לזמן, וחיים שהם כן קשורים לזמן. החיים שהם לא קשורים לזמן, אז עליהם נאמר חיי שרה. והחיים שהם קשורים לזמן, זה כתוב בסוף הפסוק, שני חיי שרה. כן? שנים. שנים זה הזמן שלנו. אבל חיי שרה לא כתוב שנים, כתוב חיי שרה. אז הוא אומר, מה הוא רוצה לומר? איפה זה? רגע. הנה. ולכך הזכיר ויהיו, שהוא לשון קיום, ולא הזכיר שני. כי החיים ההם אינם נופלים תחת הזמן. ואינם מחוברים משנים, זה טעות, יש פה טעות, לא משניים, אינם מחוברים משנים. שני חיי שרה הוא חיי העולם הזה, ולכך הזכיר במספר ואמר בו שני, כי הוא המספר. הוא מבין שהמילה דבר מעניין, שני הכוונה שנים, לא שניים. והוא אומר שני חיי שרה וחיי העולם הזה, ולכך הזכיר במספר ואמר בו שני, כי הוא המספר המחובר משניים. אולי הכוונה היא המילה שני היא מילה שמדברת על שנים, אבל יש לנו כלל מיעוט רבים שניים. כיוון שכתוב שני בלשון רבים, זה מינימום שניים. אז המילה שני ראשית מתייחסת, זה שנים, אבל זה לא סתם שנים, זה שנים שהם שנים שמיעוט רבים שניים, יכול להיות יותר, אבל לפחות שניים. אז יכול להיות שלזה הוא רומז, כן? ואינם מחוברים משניים, כמו שכתוב בסוף, שני חיי שרה וחיי העולם הזה, ולכך הזכיר במספר ואמר בו שני, כי הוא המספר המחובר משניים. עוד פעם, הוא שם לב לדיוק פסוק. בהתחלה כתוב היו חיי שרה, בסוף הפסוק כתוב שני חיי שרה. אז המילה שני יש לה, אתה יכול ממנה ללמוד שני דברים. ראשית, המילה שני זה שנים, שני חיי שרה, השנים של חיי שרה, כן? אבל זה לא רק שנים, זה שנים ברבים. שני חיי שרה, שני זה רבים, כן? מיעוט, אני חושב שזאת הכוונה שלו, מיעוט רבים לפחות שניים, יכול להיות יותר, אבל לפחות שניים. אז בהתחלה כתוב ויהיו חיי שרה, אז ראשית לא כתוב שנים, זאת אומרת אין ציון של זמן, ושנית גם לא מדובר שם על חיבור של זמן, כמו שאמרנו מיעוט רבים שניים. בסיפה של הפסוק שני חיי שרה, המילה שני אמרנו היא רומזת לשני דברים. ראשית לעובדה שהחיים של שרה היו שייכים לזמן, שנים, ושנית כמו שאמרנו שנים רבות, לא שנה אחת, שנים רבות. אז זה מה שהוא אומר, ההתחלה ויהיו חיי שרה רומזת לחיים עליונים, והסיפה של הפסוק שני חיי שרה, בזה הוא מתרץ חושייה למה התורה צריכה להגיד פעמיים. התורה אומרת ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. המשפט שני חיי שרה מיותר, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, מה חסר? התשובה היא התורה באה להגיד לך שחיה שרה חיה כביכול בשני מישורים, יש לה חיים של עולם הבא ויש לה חיים של העולם הזה, כן? זה מה שהוא אומר. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ נען, הודיענו הכתוב, כן? התורה אומרת איפה היא מתה ואיפה היא נקברה, אז הוא אומר הודיענו הכתוב כי הצדקת הזאת מתה בארץ ישראל ונקברה בארץ ישראל, שהרי במיטתה כתוב היא חברון. התורה מדגישה, כתוב ותמות שרה בקריית ארבע, זה באמת תאריכות לא מובנת, ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ נען. מה התורה רוצה להגיד? ותמות שרה בקריית ארבע היא, ראשית מה צריך להגיד איפה היא מתה? הרי אנחנו יודעים שאברהם אבינו נמצא בארץ ישראל.
ארץ ישראל, כן.
מה התורה צריכה להגיד? ושני, אז הוא אומר התורה באה לציין את המעלה המיוחדת
בעניין שאז כבר זה נקרא קריית ארבע.
אז רש"י באמת אומר למה אתה קורא לזה קריית ארבע? אז הוא אומר לפי ארבעה
על שם העתיד?
על שם ארבעה ענקים שהיו שם, אחימן ששי ותלמי ואביהם, פירוש אחד. פירוש שני על שם ארבעה זוגות שנקברו שם, כן, נכון.
אז עוד לא היו אז,
נכון,
רק שניים.
אז על שם העתיד, אתה צודק, כן? כל פנים הוא אומר הודיענו הכתוב כי הצדקת הזאת מתה בארץ ישראל ונקברה בארץ ישראל, שהרי במיטתה כתוב היא חברון בארץ נען, ובגבורתה כתוב בסוף הפרשה ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, כן? והתורה אומרת איפה הוא קבר? אל מערת שדה המכפלה היא חברון בארץ נען. אז יש פה התורה חוזרת על זה פעמיים, פעם כשהיא מתארת את המיטה שלה ופעם השנייה כשהיא מתארת את הקבורה שלה, היא מדגישה שהיא נקברה בחברון בארץ נען, כן? אז הוא אומר הוא בא ולימד על זכותה הגדולה כמיטתה וקבורתה, היו במקום אשר שם עתיד להיות בית אלוהים ושם שער השמיים. מעניין, זאת אומרת רואים שיש מעלה גם על, למיטה בארץ ישראל וגם לקבורה בארץ ישראל, כן? ויקרא כתוב לחברון קריאת ארבע על שם ארבע זוגות שנקברו שם. זה הפירוש השני ברשי. איש ואשתו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. או מביא את הפירוש הראשון גם כן, או על שם ארבעת הגיבורים, אחימן ששי ותלמי אביהם שהיו דם שם, או על שם שהייתה מחלק שבט. עכשיו הוא אומר פירוש שלא כתוב ברשי. או על שם שהייתה מחלק שבטו של יהודה, קריית ארבע, הכוונה היא נמצאת בחלקו של הבן הרביעי של לאה, כן? הבן הרביעי של יעקב שהיה בן הרביעי. ויתכן לומר עוד בשם קריאת ארבע היא חברון, היא נקראת חברון. אומר, למה היא נקראת חברון? אז הוא אומר שכל הקבור שם נפשו מתחברת למעלה בעיר אלוקים עם ארבע מחנות שכינה. זאת אומרת חברון מלשון חיבור, את מה היא מחברת? אז הוא אומר היא נקראת חברון לשם שכל הקבור שם נפשו מתחברת למעלה בעיר אלוקים עם ארבעת מחנות השכינה. ולא לחינם חמדו אבות העולם, אלא לא לחינם חמדו, הכוונה רצו להיקבר בה אבות העולם. מדוע? אלא שמשם זוכות הנשמות להתחבר לשורשן שהוא כיסא הכבוד. משם זוכות הנשמות להתחבר לשורשן שהוא כיסא הכבוד, וזהו קריית ארבע היא חברון. היא חברון. זאת אומרת, מה הפסוק מדגיש? מה אנחנו צריכים לדעת את שני השמות של המקום? קריית ארבע. אז מה את חוזר? קריית ארבע היא חברון. מה התועלת בגט? כשאדם נותן גט או בכתובה, בגט כתוב שכותבים גט, אז צריך לכתוב, אם יש מקום שיש לו שני שמות צריך לכתוב, או יש אישה שיש לה שני שמות צריך לכתוב את שני השמות שלה. אבל כאן מה התורה צריכה להגיד? צריכה להגיד לנו היא נקברה בקריית ארבע. תדעו לכם, קריית ארבע היא חברון. מה היא רוצה? לא, קריית ארבע היא חברון, הפירוש הוא היא נקברה במקום שמשם זוכות הנשמות להתחבר בשורשן בכיסא הכבוד, כמו שהוא אומר. לכן התורה הדגישה קריית ארבע היא חברון. מקום מלשון חיבור, כן. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אומר רבנו בחיי, אם הייתה הכוונה שבא ממקום אחר, היה מפרש הכתוב ואומר ויבוא ממקום פלוני. מה התורה רוצה להגיד בזה שהוא, בזה, מה היה חסר אם היה כתוב
באמת הוא לא היה, בסוף היה כתוב וישב אברהם בבאר שבע, לא?
נכון.
וזה צמוד למוות, הוא בא מבאר שבע.
לא, אבל מה התורה צריכה לציין? מה היה חסר? כתוב ככה, אם היה כתוב היו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ועשרים שנים, ואתה מוצאה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ואברהם ספד לשרה ובכה עליה. מה התורה צריכה להגיד את העובדה? לספר שהוא בא.
נו, מה שהוא בא מבאר שבע.
אני אשאל אותך, אם לא היה כתוב שהוא בא, היה כתוב ספוד אברהם.
לא, הוא מספר את המציאות.
לא, אבל זה מיותר, זה בדיוק השאלה. מה התורה רוצה, איזה עניין יש לתורה לספר את העובדה שאברהם בא? אם היא הייתה אומרת שהוא ספד לה ובכה, משמעות שהוא בא, הוא לא ספד לה ובכה שם. כן, ויספוד אברהם ושרה, כן, מה התורה רוצה להגיד בזה? אז הוא אומר, אבל פירושו, הייתה הכוונה, אז הוא אומר ככה, אם הייתה הכוונה של התורה בזה שהיא מספרת שהוא בא ממקום אחר, היה מפרש הכתוב ואומר גם איזה מקום הוא מגיע, ויבוא ממקום פלוני. אז לכן הוא מוציא את הפסוק מפשוטו, מה שכתוב ויבוא, כן? אין הכוונה שהוא בא ממקום אחר, הוא היה איתה כל הזמן, אבל פירושו
התורה לא אומרת ככה.
מה?
הוא לא. שאומר שהוא ישב בבאר שבע, אז איך הוא
לא,
היה איתה?
לא, כתוב וישב אברהם בבאר שבע. אבל עצם
זה עכשיו צמוד.
לא, לא, אם התורה אומרת אדם מוצרה בקריית ארבע, אז מה היא עושה בקריית ארבע? מה היא עושה בקריית ארבע?
זה באמת שאלה.
ולא, ואחרי זה, אם מאיזושהי סיבה היא נמצאת בקריית ארבע, אז זה לא יהיה פלא לומר שגם אברהם נמצא איתה יחד.
אז מה זה מה שהתורה אומרת וישב בבאר שבע?
לא, זה לא קשה, וישב מבאר שבע. מאיזושהי סיבה הם היו בקריית ארבע, כן? שניהם היו, היא לא הייתה לבד, היא הייתה עם בעלה. הרבינו חיי אומר שמה שכתוב ויבוא אברהם לספוד אין הכוונה שהוא בא ממקום אחר, אלא הכוונה הוא היה שם. אז מה זה ויבוא? הכוונה היא, כמו שאם היה כתוב ויקום אברהם ויספוד, הפירוש הוא, מה זה ויקום? ויקום הכוונה היא תורר. אז הוא אומר, ויבוא אברהם לספוד לשרה, פירושו שנתעורר בספדה של שרה. המילה ויבוא פה מציינת התעוררות למעשה מסוים, כי כל המתעורר באיזו מלאכה שתהיה יקראנו הכתוב בא אליה. וזה לשון רבותינו זל במשנה במסכת תמיד בעניין אפשט וניתוח של קורבן עולה, הכוונה עולת הבוקר. אז המשנה מתארת איך היו מפשיטים ומנתחים את העולה. אמר בא לדופן השמאלית. מה זה בא? הרי הכהנים ששוחטים את הקורבן נמצאים כל הזמן עם הקורבן. מה זה בא? בא לדופן השמאלית, בא לו לגירה והניח בו שתי צלעות, בא לו לעוקץ, העוקץ זה הזנב. או יש ביטוי בחזל, אני לא באתי לידי מידה זו. מה הכוונה לא באתי? מאיפה אתה צריך לבוא? מה אתה מתכוון לומר שאתה אומר לא באתי? הכוונה לא התעוררתי, כן? למידה הזאת. ומה שיחזק לך, כי הזכיר לשון ביאה בלמד, כי לא אמר ויבוא אברהם ויספוד את שרה, אלא ויבוא אברהם לספוד לשרה. אם התורה רוצה לציין שהוא בא ממקום אחר, אז היה צריך להיות כתוב ויבוא אברהם ויספוד את שרה, אבל כאן כתוב ויבוא אברהם לספוד לשרה. אז הוא אומר, ומה שאמר לספוד לשרה, כיוון שהיא הזכירה כבר בשמה, כתוב אתה מוצאה בקריאת ארבעי חברון. אז מה צריך ויבוא אברהם לסופדה. מה זה לספוד לשרה? אז הוא אומר, היה ראוי לומר לסופדה ולבכותה, אבל דרך הסופדים להזכיר שם המת בהספדן. אז לזה רומז את התורה, ויבוא אברהם לספוד לשרה, פירוש הוא בהספד הוא הזכיר את השם שלה, כן? וזה דרך הסופדים. קניין דוד, איך דוד אומר אחרי שהוא שומע ששאול ויונתן מתו, שאול ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם, והיה ראוי לומר עוד ולבכותה ולקוברה, כי הקבורה עיקר גמילות החסד. הקבורה, זאת אומרת, האדם שמתעסק עם המת, הוא מספיד אותו, הוא קובר אותו, הוא עושה את כל מה שצריך לעשות.
למה הוא מספיד איתה לפני כי הוא מתעסק בלמצוא קבר?
התורה מספרת, לא, יכול להיות שזה כותרת. ויכול להיות שהוא הספיד, דבר ראשון הוא הספיד, אחרי זה הוא הלך, כן, דבר ראשון הוא הספיד ורק אחר כך הלך למצוא קבר. אתה אומר לכאורה היה צריך למצוא קבר קודם, כן. לכן נראה, אולי הוא ידבר על זה. אז מה הוא אומר? הוא אומר הקבורה עיקר גמילות החסד, עיקר גמילות החסד זה לקבור אותו. וגמר ההספד, עיקר הגמילות החסד הוא גמר ההספד והבכי. אז הוא רוצה לומר, רגע, נראה אם באמת הוא אומר את זה בהמשך, ועיקר הדברים שהתעורר אברהם להם היא הקבורה, שהיא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רב חסד. קבורת מתים זה חסד של אמת, לעשות חסד עם המת, לקבור אותו, והיא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא שהוא רב חסד. אבל אילו אמר כן, היה נראה שהיו, זאת אומרת הוא שאל קודם למה הוא לא אמר ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ולקוברה, הרי באמת הוא בא לקבור אותה, כן? אז למה את זה התורה לא מציינת? כן? אז הוא אומר, אם היה כתוב כך, ויבוא אברהם לספוד לשרה לסופדה ולבכותה ולקוברה, אז הוא אומר, אבל אילו אמר כן, היה נראה שהיו כל הדברים דחופים זה אחר זה, מספד ובכי וקבורה, ולא כן הדבר. אבל המספד והבכי היו דחופים, ואין כן הקבורה. זאת אומרת המספד והבכי היה מיידי, ההספד והבכי, זה מה שהוא רוצה לומר, הקבורה לקחה זמן. אז אם היינו...
לא היה בעיית...
רואים שהוא עשה מסע ומתן על הקבורה שלה.
כן,
לא היה באותו יום,
זה לא משנה, אבל זה לא היה תחוף. הוא שאל שאלה, למה לא כתוב ויבוא אברהם לסופדה ולבכותה ולקוברה?
ביקום, זה לא כי...
מה?
כי הוא קם אחרי השבעה ימים?
אבל אין אפשרות לשבת לפני שקוברים.
למה כתוב ביקום?
הכוונה היא שמצד אחד הוא טיפל במת, אבל עדיין הוא לא קבר אותו. אז כשהוא הלך לעשות את העסקה, הוא קם. לא הכוונה היא הוא קם ועשה עסקה על הקבורה. זה לא היה כנראה באותו מקום, אבל מכל מקום צריך לשאול בכל מקום למה התורה כותבת בסגנון כזה. הוא שאל שאלה, למה לא כתוב לספוד לסופדה ולבכותה ולקוברה? אומר רבנו בחיים, היה כתוב כך, היה המשמעות של הדברים שהכל היה ברצף אחד, וזה לא היה ברצף אחד, ולכן התורה כותבת ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הוא בא גם לקבור, אבל אם היה כתוב לקוברה היית מתרשם שהכל היה בבת אחת, וזה לא נכון. אז לכן התורה הפרידה בין הסיפור על הקבורה לבין ההתחלה שהייתה שלב א', רק הספד וקבורה. עכשיו הוא אומר, ונראה לי עוד כי היה כתוב ראוי שיאמר ויבוא אברהם ויצחק. איפה יצחק בכל הסיפור הזה? הוא הבן, כן? היה ראוי שיאמר ויבוא אברהם ויצחק לספוד לשרה ולבכותה, כי בוודאי ראוי היה יצחק לספוד לאמו הצדקת ולבכות עליה, שהרי החיוב בו אומר, החיוב של יצחק כלפי שרה יותר גדול מהחיוב של אברהם. לגבי יצחק היא האמא, זה כיבוד אב ואם. לגבי אברהם הוא בעלה, אבל החיוב של יצחק הוא הרבה יותר גדול. חיוב האבלות והבחייה כן, החיוב של יצחק יותר גדול, שהרי החיוב בו גדול מאוד יותר משהו באברהם. ועוד שהיא אהבתו, היא צריך לומר לא אהבתו אלא אהבתו, היא אהבה את יצחק אהבה יתרה שילדה אותו על דרך הפלא, והייתה נפשה קשורה בנפשו. אז איך זה שהתורה בכלל לא מזכירה את יצחק, ויצחק כלפי דיני ההספד והקבורה שלה החיוב שלו יותר גדול משל אברהם? אבל ייתכן לומר, הוא מנסה להגיד סברה, שלא ידע יצחק באותו הפרק שמתה אמו, כי לפי שמיתתה הייתה בשבילו, מעניין מאוד מה שהוא אומר, כי לפי שמיתתה הייתה בשבילו בשמועת העקדה, הרי כמו שאמרו חז"ל, היא מתה, פרחה נשמתה בעת ששמע על העקדה. אז יוצא שהמיתה שלה נגרמה בגלל מה שנעשה איתו. אז הוא אומר, על כן העלימו ממנו מיתתה ולא יגידו לו. פלא פלאים. זאת אומרת, העלימו ממנו מיתתה
ולא
לגרום לו צער. כי הוא היה מצטער, בגללי מי מתה, כן? ומן הטעם הזה לא ראינו שיזכירנו הכתוב ליצחק כלל, לא במיטתה ולא בקבורתה, גם מעת שנעקד על גבי המזבח. הוא אומר, מהרגע שהוא נעקד על גבי המזבח, התורה מספרת שאברהם אבינו ויעקוד אברהם את יצחק בנו, מאז לא שמענו עליו, כן? אז הוא אומר, גם מעת שנעקד על גבי מזבח לא ראינו. שהרי כשהלכו אברהם ויצחק להר המוריה, כתוב בחזרה, מעניין מאוד ומדייק, וישוב אברהם אל נעריו. איפה יצחק? וישוב אברהם אל נעריו, הרי יצחק היה איתו בכל הדרך לעקדה. התורה מתארת שהוא הולך איתו יחד, הכל, והלכו שניהם יחדיו. כשאחרי העקדה, וישוב אברהם אל נעריו, היה ראוי שיאמר וישובו אל הנערים, ולא הזכיר חזרת יצחק. וייתכן שנשאר שם. אז הרבנו
אברהם מוריה ואברהם הולך עד חברון?
לא, וייתכן שנשאר שם בהר המוריה 3 שנים עד שנשלמו לו 40 שנה ונשא את רבקה, ומפני זה לא נזכר שובו עד שהביא לו העבד את רבקה.
מה יעשה לבד?
מה?
מה יעשה לבד?
לא, הכוונה היא, זה סגולת המקום.
הוא לא היה כל כך ילד.
הוא לא ילד, ודאי.
37.
רק אני לא מבין מה הוא מתרץ. וייתכן, יש לו, הוא הסביר קודם למה לא הוזכר יצחק בבכי ובהספד ובקבורה, משום שהעלימו ממנו.
כן,
כדי ש... לא, אבל הוא שאל עוד שאלה, אבל אומר הרבנו חיי, שמנו לב שמהרגע שהוא נעקד על גבי המזבח, יצחק בכלל לא מוזכר. אז לזה אני לא שומע תירוץ. הוא אומר, וייתכן שנשאר שם, הוא רוצה לדייק מהפסוקים, שיכול להיות שבאמת וישוב אברהם אל נעריו, אז יצחק באמת נשאר שם, לא שב, נשאר שם בהר המוריה 3 שנים, עד שנשלמו לו 40 שנה, ואז נשא את רבקה, ומפני זה לא נזכר שובו עד שהביא לו האבד את רבקה.
אבל אליעזר הלך יחד עם יצחק.
מה?
אבל אליעזר
לא הלך יחד עם
יצחק.
סליחה, התבלבלתי. לא, כשהוא חזר, הנה זה מה שהוא אומר.
כשהוא חוזר, אז
בדיוק, ומפני זה לא נזכר שובו עד שהביא לו העבד את רבקה, ואז הזכיר אותו הכתוב, ויצחק בא מבו באר לחי
רועי. ומה העניין של גיל 40?
מה?
ולמה להמתין עד גיל 40? 3 שנים. כדי שהיא תגדל.
בדיוק, זה כתוב מפורש במדרש, כדי שהיא תגדל, שתהיה ראויה לקידושין. ובמדרש לנישואין, לא לקידושין. ובמדרש ויבוא אברהם, כתוב, אומר המדרש, מאיפה הוא בא? נער המוריה בה, שמעה בעקדה שרה הכוונה, ופרחה נשמתה, ולכך נשמחה מיטתה לפרשת העקדה. הלאה, כתוב, ויקום אברהם מעל פני מיתו וידבר אל בני חטא לאמור. אומר רבנו בחיי, אנשי המקום היו בני חטא, וכן כתוב, וכנען ילד את סידון בחורו ואת חטא אחיו, וכולם בני כנען הם. ולימדנו הכתוב, מעניין מאוד הוא אומר, ולימדנו הכתוב דרך ארץ, כי המדבר ברבים צריך לעמוד. וכן חזר למטה, זאת אומרת, התורה חוזרת על זה, ויקום אברהם וידבר איתם לאמור. זה שני פירושים בפסוק. מה פירוש ויקום אברהם? כן? כמו שהתורה, ויקום אברהם מעל פני מיתו וידבר אל בני חטא. אז כמו שאמרתי קודם, ויקום אברהם מעל פני מיתו, הכוונה היא, הוא טיפל בשרה המתה, אז הוא היה צריך ללכת. אז התורה אומרת, אז התורה אומרת שהוא בא לפני וידבר על בני חטא. אבל רבינו חיי אומר לא, ויקום אברהם, הכוונה היא הוא יכול היה להמשיך לשבת, אבל כשהוא מדבר עם רבים הוא קם, זה דרך ארץ. כשמדברים עם רבים קמים, והתורה אומרת, חוזרת על זה פעמיים, ויקום אברהם וידבר איתם לאמור. שוב, ויקום אברהם וידבר איתם, מה היה חסר אם היה כתוב וידבר עליהם אברהם? התשובה היא, אתה מדבר עם רבים, התורה מדגישה עמוד. ונראה, הנה אומר, ונראה כי המנהג היה, כשידבר היחיד בפני רבים מדבר מעומד, ובכלותו לדבר יושב במקומו. וכן עשה אברהם, דיבר מעומד ואמר, גר ותושב אנוכי עמכם, ואחר כך ישב במקומו, ואנו בני חטא, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו. וכאשר רצה לדבר שנית עמד ודיבר, ועל כן הוא צריך לחזור שנית הפסוק ויקום אברהם, ומה שאמר מעל פני מיתו, והיא הייתה נקבה, כן, מפני שהגוף לשון זכר. מה, איך היה צריך לומר בלשון נקבה, ויקום אברהם מעל פני
אין מה נגיד.
אם נגיד לשון נקבה, איך נגיד? מיתו, איך אני אגיד בנקבה?
כן, מת בנקבה.
לא, אבל נקבה מתה.
כן, אבל
איך, מעניין. ומה שאמר מעל פני מיתו והיא הייתה נקבה, מפני שהגוף לשון זכר. ומה שימות מן האדם הוא הגוף, לא הנפש, כי היא קיימת נצחית. מעניין מאוד. ואת הוא בא לתרץ, למה לא כתוב לשון נקבה? אז בנפש יש, כמו שבגוף אתה אומר אין הבדל בין נקבה לזכר, מי אמר שבנשמה יש הבדל בין נקבה לזכר? הנשמה בכלל נקראת נקבה. נשמה בלשון, נשמה זה יהיה נקבה, זה לא זכר. דבר מעניין, איך הוא מסביר?
לא, כמו שמתה זה רק הפועל, מת זה שם עצם.
כן, אבל
לכן אין לזה זכה, נקבה.
למה?
המילה מתה זה פועל.
נכון.
מת ומת זה לא מתה, זה לא נקבה של מת.
אנחנו רואים,
זה לא נקבה של מת. יש בעצם יש שני מת, הוא מת והיא מתה, אז זה פועל. אבל המושג מת הוא גם שם עצם.
אתה תגיד על נקבה מתה, תקרא לה
מת. המת מוטל לפניו. לא אומרים המתה מוטלת לפניו. שמענו פעם.
אני מבין, אבל
תמיד אומרים המת מוטל לפניו.
אבל אני שואל, אפשר להגיד על גופה של אישה מתה מת, המת מוטל לפניו?
כן.
זה תמוע. אתה משתמש מלשון זכר לגבי
לא, פה זה לא זכר, פה זה מת, זה שם עצם.
האמת היא שמה שאתה אומר זה משהו מטרץ. הוא אומר, מפני שהגוף לשון זכר. כשאתה מדבר על מיטה, אתה מדבר על מיטת הגוף. זה כמו שראינו קודם שהוא דיבר על המושג מוות. מיטה זה מיטת הגוף, לא הנשמה. והגוף, המילה גוף, כן? זה, המילה גוף מתייחסת לזה, המילה גוף זה זכר, זה לא נקבה. אבל אני אומר, אבל השאלה צריכה הסבר. עד שהוא מתרץ, השאלה עצמה צריכה הסבר. אם באמת, כמו שאתה אומר, אין מושג של נקבה לגבי המת כשם עצם, אז מה השאלה בכלל? אומר אברהם, תנו לי אחוזת קבר עמכם והקברה מתים מלפניי. היה מנהג להיות לכל משפחה ומשפחה שדה בית קברות בפני עצמו, והיה להם שדה אחד, יקברו שם הגרים. ועל כן אמר אברהם, גר ותושב אנוכי עמכם, כלומר גר אנוכי מארץ אחרת שבאתי להתיישב עמכם, ואין לי בית הקברות שיהיה לי נחלת אבות, ואתם תנו לי אחוזת קבר עמכם שיהיה כאחד מכם, אבל בשאני גר, מאחר שאני רוצה להתיישב עמכם. ושיבו לו, שמענו אדוני. אמר שמענו בלשון רבים, ואמר אדוני בלשון יחיד. סתירה, שמענו, כן? למה שמענו זה לשון רבים? תשמע אותנו. אדוני זה יחיד, הוא יחיד, אבל תשמע אותנו.
נכון, זה בני חטא, הם היו רבים.
נכון. והשיבו לו שמענו אדוני, אמר שמענו בלשון רבים, ואמר אדוני בלשון יחיד, כי היה היחיד מדבר עם אברהם, בעד כולם. ומפני כבודם לא רצה לומר אדוננו, ואמר אדוני דרך מוסר, ואמר נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כלומר אינך נחשב בינינו כגר, אבל אתה בתוכנו נשיא אלוהים, כי הבר בא מן החוץ, הגר בא מן החוץ, הוא נבזה, אבל אתה בתוכנו נכבד ונשיא כמלך, ואנחנו אדמתנו עבדים לך, ועל כן בחר לך איזה שדה בית קברות שתרצה, ושם קבור מתך, כי איש ממנו לא ימנע לך אפילו קברו המיוחד לו. והוא ישיב להם, אם יש את נפשכם, כלומר אין חפצי לקבור מתי בשדה קבר אחר, אבל אם תרצו להיטיב לי, פיגעו באפרון בן צוחר. עד כאן הוא מביא את פירוש הרמב"ן. עד כאן את פירוש הרמב"ן.
התושב שכנגד יצחק.
מה?
הוא התושב.
רש"י אומר, אם תרצו אני גר, ואם תרצו אני תושב ואת לנה מן הדין. או שתתנו לי בתור גר, או שתתנו לי בתור תושב. אחת מהשתיים.
מן הדין בגלל יצחק, לא? שהוא נולד.
לא, מן הדין הכוונה היא, הארץ שייכת לי.
שייכת.
כן, הארץ שייכת לי. זאת אומרת, גר, אני גר אצלכם כגר. אבל אם תתנו לי כגר,
אני בעל הבית.
כן, אני בעל הבית, בדיוק. טוב, עד כאן.